הלכות תשובה. הלכות תשובה זה החלק האחרון של ספר המדע. ואני מציע שאנחנו ניגש לפרק א'. ברגע שכותבים הלכות, הלכות באופן פשוט זה פירוט של מצוות. כלומר, יש מצווה, נגיד מצוות ציצית, יש הלכות ציצית. הלכות ציצית זה איך מקיימים את המצווה לפרטיה. כך וכך חוטים, זה צבע כזה וכדומה. טוב, אז כל מקום שיש הלכה, משמע שיש מצווה. מהי המצווה או המצוות העומדת או העומדות ביסוד הלכות תשובה? כאן אנחנו נכנסים לבעיה. אם נקרא את כותרתו של הרמב״ם, אז מה כותב כאן הרמב״ם? הלכות תשובה, מצוות עשה אחת. יש מצווה. והוא, שישוב החוטא מחטאו לפני השם ויתוודה. ובאור מצווה זו, ועיקרים הנגררים עמה בגללה, בפרקים אלו. פרק ראשון, א'. עכשיו, אם אני קורא בצורה פשוטה, כן? אז אני מבין שלדעת הרמב״ם יש מצווה לחזור בתשובה, נכון? לכך זה יוצא. אבל אם אני אקרא את דברי הרמב״ם בתוך הטקסט, אני אגלה שלא כן הוא. זה לא נכון. אין מצווה לעשות תשובה. אני אקרא. מאחר ולא לכולם יש טקסט מול העיניים, אשתדל לקרוא בצורה כזאת שהדברים יירשמו בזיכרונם של השומעים, ואני אפילו מעודד מאוד שלשיעור הבא, דהיינו מחר, יהיה ספרים לכל אחד. אני לא אטפל בזה אישית, אני אומר מראש, ראו וזהרתם. אבל אם מישהו, נגיד, אחד הצדיקים היושבים כאן, ייקח על עצמו להביא את ספר המדע, אשריו אשרי חלקו. כל המצוות שבתורה, אני כאן קורא בפרק א', הלכה א', כל המצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון בין בשגגה, אז מה צריך לתתו בהמשך? חייב לעשות תשובה, נכון? אז זה לא מה שכתוב. כשאם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון ומשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא. אז מה יהיה המצווה? להתוודות. וידוי. אבל התשובה איננה מצווה. היא תנאי למצווה, נכון? איך כתוב? כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא. אבל מה, מי אמר לו לעשות תשובה? לא כתוב, שום דבר.
התשובה היא תנאי למה?
מה? היא תנאי לוידוי, כלומר, זה כמו שבשל, אם אדם לובש בגד של ארבע כנפות, צריך לשים ציצית, לא לובש בגד כזה, לא צריך לשים ציצית, נכון? אז אם אדם עושה תשובה, יש מצווה להתוודות. לא עשה תשובה, אין מצווה להתוודות, בסדר? אבל מי אמר לו לעשות תשובה? לא כתוב, נכון? אז לכאורה פה כתוב בשביל מצוות הוידוי. נכון, זה משהו מוזר. לא, אבל אם כבר עשית תשובה, תקעת את עצמך, עכשיו נפל עליך תיק, אתה צריך לעשות וידוי גם. אז השאלה, מה המקור של התשובה? זאת השאלה. שנאמר, איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם והתוודו את חטאתם אשר עשו, זה וידוי דברים. וידוי זה מצוות עשה. יש מצווה להתוודות. כיצד מתוודע? אז יש פה בפירוט. אומר, אנא השם, חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך, ועשיתי כך וכך. והרי ניחמתי, ובושתי במעשיי, ולעולם איני חוזר לדבר זה. וזהו עיקרו של וידוי. וכל המרבה להתוודות, הוא מעריך בעניין זה, הרי זה משובר, וכן בעלי חטאות והאשמות. בעת שמביאים קורבנותיהם עד שקטמו על הזדונם, אין מתכפר להם בקורבנם עד שיעשו תשובה והתוודו וידוי דברים וכו'. בקיצור. היה צריך להיות כתוב, הלכות וידוי. נכון? לא הלכות תשובה. עכשיו, חולק על הרמב״ם בצורה חזיתית. הרמב״ן. רבנו משה בן נחמן, הרמב״ן, חולק על הרמב״ם בצורה חזיתית. לא למה פתאום. יש מצווה בתורה, אחת מתרי"ג מצוות, לעשות תשובה. איפה הוא לקח את זה? איפה הוא ראה שיש בתורה מצווה? הוא ראה בפרשת ניצבים. כתוב ושבת עד השם אלוהיך. ואיך אתה יודע, אז, ושבת, זה עדיין לא הוכחה שזה מצווה. כי יכול להיות שזה מצווה, יכול להיות שזה תיאור. תיאור של העתיד, כמו שכתוב, ואכלת וסברת. אין מצווה לאכול. אבל יש מצווה לברך, כן? ואכלת וסברת וברכת את השם אלוהיך. אז הברכה היא מצווה, ואכלת וסברת, רשות. לא חייב לאכול. לא רוצה לאכול, לא רוצה לסבוע, לא חייב. אבל אם אכלתי וסברתי, יש מצווה לברך. אז זה שכתוב, ושבת עד השם אלוהיך, עוד לא אומר שזו מצווה. יכול שזה תיאור מציאות. אבל בהמשך כתוב, אחרי הדברים האלה כתוב, כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך, לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא, וכו'. אז הבין הרמב״ן מה זה המצווה הזאת אשר אנחנו מצווה, גם מה שכתבתי לפניכם, ושבת עד השם אלוהיך. אם כן, מצווה בתורה לחזור בתשובה, אבל הרמב״ם לא חייב לקבל את הפירוש הזה, יכול להגיד שהמצווה הזאת הכוונה לתורה, התורה בכללה, כמו שגם רש"י הסביר, בסדר? על כל פנים, יש פה מחלוקת מהותית. הרמב״ם אומר, אין מצווה לעשות תשובה, הרמב״ם אומר, יש מצווה לעשות תשובה. כן, מה אתה רוצה? רגע, אל תערוך. אני יודע, לאט, נגיע לזה. אני יודע כבר מה אתה רוצה לומר. לא, זה לא רוח הקודש, אני כבר מכיר אותך. כן. אז הרמב״ם אומר, אין מצווה לעשות תשובה, הרמב״ם אומר, יש מצווה. שאלה, מי צודק? יפה, זה נכון. אבל נגיד, בוא נשכח לרגע את הרב קוק. מי צודק, הרמב״ם או הרמב״ן? ברוך שהרמב״ם. לא, אני אגיד דבר יותר פשוט. להגיד שיש מצווה לעשות תשובה זה עלבון לאינטליגנציה. זה עלבון לאינטליגנציה. כי מה זאת אומרת? יעלה על דעתך שאדם שנמצא בחטא, מותר לו להישאר בחטא? רק בגלל שלא כתוב בתורה שצריך לצאת מזה? כלומר, אומרים לי, בן אדם, תשמע, אתה חוטא. למה אתה לא מפסיק? תשמע, לא כתוב בתורה שיש מצווה לעשות תשובה. זה מין דבר. כלומר, זה לכאורה דבר המובן מאליו. אם התורה אמרה שדבר מסוים הוא אסור, ואתה עושה אותו, אז ברור שאתה צריך להפסיק לעשות אותו. כלומר, זה, הייתי אומר, זה בילט אין בעצם הציווי. לא צריך מצווה לתשובה. לא מובן מה שאומר הרמב״ן, נכון? מובן מה שאני אומר? שאלה נוספת. האם יש מצווה בתורה להקים מדינה לעם היהודי בארץ ישראל? יש, אתה אומר? כלומר, יש מצווה, אתה אומר, להקים מדינה בארץ ישראל. כן. מה? איפה זה כתוב? והורשת להם את הארץ, נכון? כתוב. זה מצווה בפני עצמם. מלך, אבל מי אמר בארץ ישראל? מי אמר שאולי שום תשים עליך מלך? כמו שאתה רוצה, לא יודע מה. או אם תרצה. כלומר, האם עמדת מלך היא מצווה או לא, זה גם סיפור. כן? אתה מסבך אותנו עוד סם. אני אומר סם, עצם זה, יש ריבונות יהודית בארץ ישראל. זה מצווה או זה לא מצווה? הרמב״ן כתב שיש מצווה כזאת, והרמב״ם לא כתב. זאת אומרת, כלומר, לדעת הרמב״ן, כשבן גוריון הקים את המדינה, הוא צריך לברך, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להקים מדינה. נכון? אבל הרמב״ם לא כתב. הנה, עוד מצווה, עוד מחלוקת דומה. הרמב״ם לא כתב שיש מצווה להקים מדינה, הרמב״ם כתב שיש מצווה להקים מדינה.
הוא לא כתב ש...
אולי אין.
הוא לא הזכיר את זה או ש...
לא הזכיר. אז על זה נשפכו נחלי דיו, זה כמעט כפשוטו, כדי להסביר למה הרמב״ם לא כתב. בסדר? על זה נחלקו, יש טונות של ויכוחים על זה, כן? למה הרמב״ם לא כתב? אבל אני אשאל אתכם שאלה פשוטה. הרמב״ם אומר שאין מצווה, נגיד. הרמב״ן אומר שיש מצווה. מי צודק? מה אתה אומר? לא מה שאמרת מקודם.
לא.
איך אני אמרת הרב קוק?
הרמב״ן אומר שיש מצווה. הרמב״ם אומר
שאין מצווה.
מובן מאליו שהמצווה קיימת.
זאת אומרת, אתה אומר שעוד פעם הרמב״ם צודק. ברור שהרמב״ם צודק. להגיד שיש מצווה להקים מדינה בארץ ישראל, זה עלבון לאינטליגנציה. אבל איך יעלה על דעתך שישנה הזדמנות היסטורית לחדש את עצמאותנו המדינית בארץ ישראל? ותגיד, אני לא עושה את זה כי אין מצווה? כלומר, בדיוק כמו שאמרנו על התשובה. כלומר, הרמב״ם מאמין שהתורה ניתנה לאנשים נורמליים. זה הנחת יסוד מאוד נועזת, אבל שהתורה ניתנה ליהודי הנורמלי. היהודי הנורמלי, ברור שהוא יעשה תשובה. מה צריך להגיד לו? היהודי הנורמלי, ברור שהוא יקים מדינה. מה צריך להגיד לו?
רגע, אבל הרמב״ם לא הכיר את שלושת הלבים?
איזה שלושת הלבים?
זה שלושת השבועות, סליחה.
באמת, 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 באמת.
זה לא כזה אינטליגנציה,
אתה אומר,
אם הוא
מכיר
שלושת
השבועות,
אז אתה בא ואומר, אז
הוא
צריך לעבור
ולהגיד
לך
משמעית,
כן? שלא
תתבלבלו, חבר'ה. אז למה הוא לא הביא את השבועות? עכשיו, אני יכול להוכיח לך מדברי הרמב״ם, אני יכול גם להוכיח לך מדברי הרמב״ם במקומות רבים, שזה אצלו מובן מאליו. בסדר? אבל... אבל השאלה היא פה, אז למה הרמב״ן כתב שיש מצווה? כי הנחת היסוד של הרמב״ן זה שהתורה ניתנה דווקא ליהודי הלא נורמלי. זאת אומרת, הרמב״ן, כן, הרמב״ן אומר, היהודי יגיד, אם זה לא כתוב בשולחן ערוך אני לא עושה. אז אומר לו הרמב״ן, הנה, יש מצווה לחזור בתשובה, יש מצווה להקים מדינה. אז מה רצית עד?
אין הבדל בערך של הפעולה אם זה מצווה או לא מצווה?
נכון, לכן אין מצווה בתורה לאכול. נגיד, אם יהיה כתוב בתורה שיש מצווה לאכול, זה סימן שאנחנו במצב גרוע מאוד. נכון?
זה אומר שלאכילה יש ערך
כמו
מצווה?
יכול להיות שכן, אני לא יודע. אני לא יודע אם יותר או פחות, זו שאלה אחרת. אבל לפני שאנחנו דנים אם יש ערך או אין ערך למעשה, צריך לראות בכלל האם המעשה היה מתחייב מעצמו או לא. איך אומרת הגמרא? למה לקרא סברה היא?
מה? אני שמרתם לנשותיכם העניין, זה לא גם כן איזה הדבר הכי פשוט, גם התורה תפחות מצווה על
זה. לא, זה לא פשוט. כי אדם מוכן לסכן את עצמו בשביל הרבה פרק. מה אתה אומר?
יכול להיות שזה
נובע מבירי
האדמה, שהיהודים בתקופה של הרמב״ם
תראה, הפרש הזמנים בין הרמב״ם לרמב״ן הוא לא גדול. יש 70 שנה ביניהם בערך. לא משהו. 50 שנה, זה לא נראה לי משמעות.
האם המילה ואכלת לא עומדת באותה מדרגה
שעומדת
המילה
וברכת? לא. זה מעניין. זהו, לפי מה קובעים? זה לא ברור לפי מה קובעים. נכון? אני אומר, לכל דבר לגופו של עניין צריך לדעת. למשל, מה שאתה אומר, דעת האדמור מקומרנו, זה שעבור הצדיקים ואכלת זה מצוות עשה. זה ככה הוא כותב.
כתוב,
העמך
כולם צדיקים, אז זה
בשביל
כולם.
נכון, כן.
אני מבין שכתוב הרמב״ם זה בסדר גמור.
זה מה שאומרת, אמא יהודיה, תאכל בי. מה אתה אומר?
אני מבין
שכתוב
הרמב״ם זה בסדר גמור, אבל
לכאורה,
ואתה לרעך כמוך, גם לשיטת הרמב״ם, יעלה על הדעת שבן אדם לא אוהב חברו, ואתה לגר, יעלה על הדעת שבן אדם לא אוהב תגר.
כן. בגלל שהטבע של בני אדם זה תחרות. בני אדם הם בתחרות זה עם זה. אבל אל תעבור אותי עכשיו על כל המצוות, כי אז אנחנו לא נגמור. מה אם לא תרצח, מבדינה, יש הרבה, כן? אני אומר, פה, קודם כל פה מחלוקת בשתי מצוות. שימו לב, איפה מוזכרת התשובה בתורה? איפה אמרנו?
ניצבים.
ניצבים, ושבת עד השם אלוהיך, נכון? באותה פרשה ממש, ובאותן המילים, התורה מדברת על השיבה לארץ ישראל. נכון? כן או לא? ידעו, ושב השם את שבותיך וירחמך, ושב וקיבצך מכל העמים, וישיבך, כל הביטויים האלה, ביטויים של תשובה, נאמרים גם על הציונות. מכאן שיש לנו, לפחות, שני מעגלים של תשובה. תשובת הפרט. אני עברתי עבירה, עכשיו אני מתקן. זה תשובת הפרט. יש תשובת האומה, הציונות. הייתי בגלות, אני יוצא מגלות. יש כזה, כן. אגב, הציונות לפי זה תשובה של הפרט או של הכלל? של הכלל. מה יותר גדול? תשובה של הכלל או של הפרט? הכלל, נכון. שאלה. אדם שהוא טייס קרב חילוני, באיזה תשובה הוא עוסק? הוא עוסק בתשובה הכללית, נכון? יום אחד, תוך כדי נסיעה, הוא שומע קלטת, ובקלטת משכנעים אותו שמה שחשוב בחיים זה להניח תפילין. הוא יורד מהמטוס, אומר, אני לא חוזר לפה יותר, נכנס לישיבה, מניח תפילין. ומה הוא עוסק עכשיו? תשובה פרטית. אז הוא נפל. הוא נפל ממדרגה גבוהה למדרגה קטנה. חבל. נכון? טוב. לא תמיד זה נתפס כך. זה נכון שהנחת תפילין זה מעשה של הכלל. אבל אם האדם חושב שהנחת התפילין מחייבת אותו לרדת מהמטוס, אז זה סימן שאצלו הנחת התפילין היא מצווה פרטית. אם בסוף הוא יתקן את זה, יחזור בתשובה מהתשובה שלו, זה בסדר. אבל בינתיים, כל זמן שהוא לא חזר בתשובה מהתשובה, אז יש בעיה. כן? מה?
בכל המדינות בעולם יש חייסים.
נכון.
למה הרב אומר
שדווקא
טייס ישראלי הוא
עושה את זה? כי הטייס הישראלי הוא מקיים את מצוות שיבת ציון. הרי בגלל שיש טייס בצהל, אז אנחנו מקיימים את המצווה שתהיה הארץ הזאת בידינו, ולא ביד אומה אחרת, כמו שכותב הרמב"ן.
אותה מידה שחירניק.
מה?
אותה מידה לחירניק.
אותה מידה לגבי חירניק, כן. אבל הבאתי דוגמה מהטייס מכמה סיבות. שאפשר אפשר לפרטם, אפשר שלא לפרטם. כן. טוב. אגב, באמת, הטייס, יש לו מעלה מיוחדת. הטייס... הוא לכאורה חושב רק על האומה, לא על עצמו, נכון? זה הלכה מפורשת ברמב״ם. שמי שיכנס האדם לקשרי המלחמה, מאותה שעה אסור לו לחשוב על משפחתו. נכון? ככה טייסים, לא? שהטייס, ברגע שמתחילה המלחמה, הוא כבר לא חושב על משפחתו. כך כתוב ברמב״ם. ואז כל הטלפונים שלו רק ענייני הצבא. עכשיו, בואו נחזור עוד פעם לנושא. אם כן, אני, לא סתם אני מביא לכם את דברי הרמב״ם, כי זה קודם כל זה מה שאנחנו לומדים, אני רוצה להבין אותו עד הסוף. מה גרם לאדם לחזור בתשובה לפי הרמב״ם? לפי הרמב״ם, אפשר להגיד, היהודי הזה הוא יהודי דתי. הוא רוצה לקיים את כל ההלכות, הסמכות של ההלכה מבחינתו היא חזקה מאוד, הוא קורא בשולחן ערוך מצווה לעשות תשובה, טוב, עושה תשובה. הוא רוצה להיות בסדר עם ההלכה. שאלה מה גרם, לפי הרמב״ם, ליהודי הזה לעשות תשובה. כן, מה אתה אומר?
שאלה לפני כן מה גרם לו לעשות חטא. אם זה מיועד לאנשים נורמליים שברור להם, למה שאלה לעשות משהו טוב?
נכון.
מה שאתה שואל, למה עושה לעשות תשובה? למה אפשר לעשות חטא?
למה עשה חטא? נכון. לא יודע. שאלה יפה. למה אדם עושה חטא? כן, יצר הרע זה ברור. שאלה למה הוא החליט לשמוע על היצר הרע. הוא יכול גם באותה מידה לא לשמוע לו, מה? איזה שאלה, למה אדם עושה חטא? ברור שאנשים עושים חטאים, זה נכון, אבל להסביר למה האדם בוחר בדבר מסוים לעומת דבר אחר, הייתי אומר זה כמעט סוד, זה הסוד של הבחירה החופשית. זה לא...
אבל
נטייה הטבעית
של חטא להתגבר. ולכן מצווים עלינו לבחור בחיים. כי הבחירה הטבעית היא לא...
אני לא יודע. טוב, אבל אני כאן עסוק בשאלה שמספיק מטרידה אותי. אני עוד לא יודע, באמת לתת לך תשובה ברורה. אני כאן עסוק בשאלה למה האדם עושה תשובה. אז כאן אני צריך להיכנס לשאלה יותר רצינית. מה זה תשובה בכלל? מה התשובה היא לא, קודם כל? מה לא כתוב בתורה? לא כתוב בתורה ושבת אל מצוות השם אלוהיך. לא כתוב. אם היה כתוב ושבת אל מצוות השם, זה היה אומר שהתשובה זה פעולה של תיקון החטא. עשיתי חטא, אני עושה תשובה. ושבת אל מצוות. עד עכשיו הייתי רחוק מן המצוות, עכשיו אני חוזר אל המצוות. אבל בתורה שלי לא כתוב ככה. בתורה כתוב, ושבת עד השם אלוהיך, ושמעת בקולו, ועשית כל מצוותיו. זאת אומרת, עשיית המצוות, תיקון החטאים, זה תוצאה של התשובה, אבל זה לא התשובה. נדבר למה שאני אומר. כלומר, התשובה עצמה זה לא קשור לחטאים בכלל. מה זה התשובה? זה לשוב אל השם. מה מונח מאחורי האמירה הזאת, לשוב אל השם?
מה זה?
רגע, אם אני אומר שצריך לשוב, זה סימן שאני רחוק. כלומר, הנחת היסוד שאני רחוק מהשם, ואני צריך לשוב אליו. בעקבות זה שאני שב אליו, מכוח זה אני גם מקיים מצוותיו. אז צריך להבין מה מהות הריחוק. כן. אני אומר שלכאורה אין שום קשר בין תשובה לבין
חטא.
אז השאלה צריך להבין מה זה. אם נבין מהו הריחוק, גם נבין מהי התשובה. בסדר? אבל הקשר הזה שאנחנו עושים כל הזמן, תשובה, חטאים, הקשר הזה הוא לא הכרחי בכלל. נכון? הוא אפילו לא אמיתי.
אתה יכול לשוב לווייטנאם?
מה?
אתה יכול לשוב לווייטנאם?
לווייטנאם.
כן.
אני יכול לשוב לווייטנאם, נכון. אם הייתי...
אתה יכול לשוב לווייטנאם?
אני לא יכול לשוב לווייטנאם, כי אני מעולם לא הייתי שם. זאת אומרת, אם אומרים לי לשוב במקום, זה סימן שהייתי שם. כן? איך כתוב? ותשובתו הרמתה כי שם ביתו. פסוק בשמואל, נכון? ששמואל היה חוזר לביתו, כתוב, ותשובתו הרמתה כי שם ביתו. זאת אומרת, אם אומרים לי שוב אל השם, סימן שפעם היית קרוב. עכשיו אתה רחוק ואתה צריך לשוב. מתי הייתי קרוב? זה גם שאלה. מה זה בכלל להיות קרוב אל השם? פה אנחנו שואלים שאלות פשוטות ביותר, הייתי אומר. אבל חייבים לברר אותן. אנחנו לא יכולים להבין מה היא ההלכה פה, לפני שאנחנו מבינים על מה אנחנו מדברים. מובן? אתה אומר שהתינוק הוא קרוב אל השם. אז אתה שוב קושר את זה לחטא. כלומר, אתה אומר, לפני שאני חוטא אני קרוב, כשאני חוטא אני רחוק, ואז אני מתקרב. אז לכאורה ההתקרבות הייתה צריכה להיות על ידי תיקון החטא. ואנחנו רואים שהתורה אומרת שתיקון החטא בא אחרי התשובה. ושבת ועשית כל מצוותיו. אז זה לא הולך. כן, בבקשה.
כל יהודי יש חלק אלוק ממעל, זאת אומרת שאתה חלק מהקדוש ברוך הוא, אז היית קרוב אליו. חלק ממנו ממש. וברגע שהנשמה ירדה בך לעולם הזה בתור גוף, אז אתה כבר שייך לא בדיוק
לקדוש. אני קצת מבין מה שאתה אומר, למרות שהניסוח מאוד קשה לי, מה שאתה אומר. אני אסביר מה שאתה אמרת. אני אחזור על דבריך. אתה אומר, כל יהודי יש לו חלק אלוקה ממעל, בטח התכוונת אלוה, נכון? בשביל זה אתה מתכוון, נכון? אלוה ממעל. ולכן, וכאן אמרת משפט שהוא אלילי, אבל לא התכוונת. אמרת שהוא חלק מהקדוש ברוך הוא, שזה... לא יודע איך אפשר להגיד דברים כאלה, למרות שכל היהודים הדתיים עם הכיפה אומרים את זה, אבל זה לא נכון. כן? ולכן הייתי קרוב, ועכשיו שירדתי לתוך גוף אני רחוק. כן? לא, לא, זה מה שאמרת, נכון? לא, לא, אין לי שום בעיה, זה בסדר, אל תדאג, אני לא אוכל אנשים וזה, רק אני... את התורה היא ולמוד אנחנו צריכים. אבל בתוך מה שאמרת, האינטואיציה היא נכונה. אני רוצה להסביר מה הכוון. המציאות בכללה, אני פשוט מעמיק בדברים שלך. העולם בכללו, המציאות בכללה, לפי היהדות, מאיפה זה בא? לא, זה לא מהקדוש ברוך הוא, כי אנחנו לא חתיכה של אלוהים.
הוא ברא.
הוא ברא, יפה. אז אנחנו נבראים. נברא. בסדר? זאת אומרת, לפי היהדות, כמה שאני זוכר, מתוך מידע כללי, מתוך ידע כללי, לפי היהדות, העולם נברא. מה זה להיברא?
לצאת לפועל על ידי מישהו אחר. להיות מוצא לפועל.
להיות מוצא, לצאת. אגב, בארמית, מה פירוש ברא בארמית?
בחוץ.
בערבית, ברא. מה זה כתוב מישהו? ברא. החוצה, נכון? גם הקיום, איך, מישהו יודע פה אנגלית? מה זה exist? קיים, נכון? מאיפה זה באה המילה הזאת? אקס, איסט, בחוץ, להיות. נכון? בלטינית. אקס, איסט, בחוץ, להיות. זאת אומרת, ברגע שאני נברא, מגיע אל הקיום, אז אני מרגיש שאני יצאתי החוצה. הוציאו אותי מן האינסוף, ועכשיו אני. מי שמרגיש שהוציאו אותו, מה זה יוצר אצלו? איזה רצון? לחזור. כלומר, עצם העובדה שאני נברא, עוד לפני שיש לי גוף, עצם העובדה שאני הוצאתי אל הפועל, זה עצמו מוליד את תנועת השיבה. נכון? כך שהרצון לשוב אל השם, הוא בכלל לא קשור לחטאים. זה דבר שהוא מולד בעצם ההוויה שלי. לא אמרתי שצריך לא להיברר. אני אומר שהנטייה הזאת היא מולדת. האם הנטייה הזאת היא טובה, היא בריאה? אני לא בטוח שהיא בריאה. יכול להיות שזה מסוכן אפילו. אבל זאת היא עובדה. אין? זה מסביר מה שהמדרש אומר, תשובה קדמה לעולם. מה, החטאים קדמו לעולם? מי עשה חטאים לפני העולם? התשובה קדמה לעולם, כוונה שראשית כל ההוויה, זה תנועה של שיבה אל השם.
זאת אומרת, כאילו שבן אדם יוצא מהקרבות של הקדוש ברוך הוא,
מן האינסוף. מן האינסוף, ואז אני רוצה לשוב. לא רק האדם, אגב, כל ההוויה כולה, לפי זה כל הבריאה כולה רוצה לשוב. זה מובן. עכשיו, מי מרגיש את הדברים האלה שאני אמרתי? דווקא מי שלא חטא. מי שלא חטא, אז הוא טהור. אז הוא יודע שהוא נברא. לכן הוא רוצה לשוב. לעומת זה, מי שחטא, איך אומרת הגמרא? עבירה מטמטמת ליבו של אדם. מה זה מטמטם? מטמטם כאן האותם, זאת אומרת, זה סוגר. זה נותן לי את ההרגשה שאני בעולם סגור, שהעולם שלי זה פה. אני מרגיש מצוין כאן. אני לא צריך לשוב לשום מקום, המקום שלי זה פה. לכן, החוטא, קשה לו מאוד לעשות תשובה. כלומר, הצדיק הגמור שלא חטא מעולם, אצלו התשובה זה מובן מאליו, זה נורמלי. החוטא זה חידוש. כלומר, החידוש שחידשה התורה, זה שאפילו מי שחטא יכול לעשות תשובה. אפילו הוא. למה? איך? כי יש בו, מה שקראת החלק אלוה ממעל, הכוונה, איזושהי נקודה בזהות שלו שנשארה בטהרתה למרות החטא. כלומר, יש משהו בתוכי שנשאר טהור. והדבר הטהור הזה רוצה לשוב אל השם, והוא מרגיש שהחטא מעכב. מובן? ולכן, כשאני שב אל השם, אני גם מפסיק לחטוא. בסדר? אבל זה שאני שב אל השם, זה גם היה בלי החטא. החטא רק יכביד. כן, אסף. הסבר, פרט, נמק, אבי דוגמאות.
זאת אומרת שאם צדיק אדם טהור, מה יש לו לעתיד לבוא לשוב בתשובה כבר? מן הסתם זה מה שהוא עושה כל ימיו.
נכון.
אם הוא יודע שהוא נברא.
נכון.
למה כתוב? למה הוא חזר שזה רק לעתיד לבוא?
אתה שואל, למה כתוב בזוהר, בפרשת בעלותך, שהמשיח עתיד להחזיר את הצדיקים בתשובה? לכאורה, הם עושים את זה כל הזמן. נכון?
כן.
תשובה. זה נאמר על הצדיקים, אבל לא על הצדיק הגמור. הצדיק הגמור, הוא עושה תשובה גם עכשיו. הצדיק שאינו גמור, מחכה שהמשיח יחזיר אותו בתשובה. בסדר? כן.
לפי מה
שאמר הרב,
אני לא מבין, אולי מי שיגיע למסקנה שיותר טוב שלא נתראה.
יפה.
כל מה שאנחנו עושים זה לחזור לאיפה שהיינו בהתחלה, אז...
אתה אומר פה דבר יפה מאוד. לכאורה, התשובה זה בעצם נגד החיים. נכון?
זה לא שזה נדחים, זה מאוד שלא נגמר.
למה יותר מזה? אם באמת הכיוון של התשובה זה לשוב אל השם, אז בעצם המטרה שלי היא למות. אם נלך עד הסוף, התשובה זה מוות. נכון? זו השאלה ששאלת גם כן, נכון? נכון? זו שאלה טובה. מה אתה רוצה, מה אתה רוצה לשאול או להשיב? מה אתה רוצה לשאול?
אם הצדיק הגמור עושה תשובה בעולם הזה, מה עושה תשובה?
רגע, אני לא יכול לענות על הכל. בסדר? תעשה לי טובה. כן, אבל יש פה שאלה רצינית מאוד, ששני תלמידים כבר שאלו, לכאורה התשובה זה הדבר המסוכן ביותר שיש בחיים. זה כיוון אנטי-חי. נכון? תשובה. התשובה זה רק חצי מן החיים. כלומר, היהדות בנויה משני תהליכים. תשובה ותשובה על התשובה. איך כתוב בחלום של יעקב? והנה מלאכי אלוהים עולים ועולים ועולים ועולים. לא, לא כתוב ככה, נכון? כתוב והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים. בוא. כלומר, העלייה היא חצי עבודה. העבודה היא לשוב אל מקור החיים, ואחר כך ממקור החיים מביאים הערה לעולם הזה למטה. מובן? לכן, התקופה הזאת של אלול, תשרי, יום הכיפורים, כל התהליך הזה זה חצי עבודה. אחר כך יש עבודה שנייה, לחזור אל העולם הזה. יש סוכות ושמחת תורה, ועד שמגיעים לפסח, חודש האביב. כלומר, יש מעגל כזה, עולים ויורדים. אם היה בשנה רק מועדי חודש תשרי, אז היינו בודיסטים. ויש תופעה פסיכופתית שהתפתחה בישיבות, שאפילו הפסיכולוגים חידשו לה מונח, מה שנקרא סינדרום אלול. סינדרום אלול, ואפשר לראות את זה. הבחור שפעם היה מלא חיים, ולדע, זה השמחה לראות אותו. עכשיו הוא חיוור, בקושי מדבר, בוכה בלילות, מעריך בתפילה, לא אוכל. האמא מודאגת, לוקחת אותו לפסיכולוג. אם הפסיכולוג יודע שיש סינדרום אלול, הוא אומר לאמא, אל תדאגי, אחרי יום כיפור זה יעבור. אבל אם הוא לא יודע, אז הוא יגיד, הוא צריך לתת תרופות, אולי ישפוז, מעקב, תיזהרי, צריך לעקוב אחריו, אולי הוא יתאבד, משהו, כל מיני דברים כאלה. אם אתה יודע שסינדרום אלול, זה בסדר, זה חצי מעט. הרי בשביל מה צמים ביום הכיפורים? מה המטרה של הצום? הסעודה שאחרי הצום. שמתם לב שאחרי... לא יודע אם שמתם לב, אחרי צום יום הכיפורים אוכלים, נכון? למה אוכלים? אז יש בזה שני הסברים. יש אלה שאומרים, אוכלים בגלל שנגמר הצום. אבל ההסבר הזה מאוד לא מספק, ואני אגיד לכם למה. אני יודע מהמציאות, מהרבה מאוד אנשים, שאחרי יום כיפור אדם הוא לא רעב. שמתם לב לזה? אחרי יום כיפור אף אחד לא רעב. אתה מדבר לב לזה? חוץ מכמה, אבל בדרך כלל לא רעבים אחרי הצום. מה שאין כן, ההסבר שההלכה אומרת, שזו סעודת מצווה. זאת אומרת, אם עשית את התענית כמו שצריך, אז בוא נבדוק, איך אתה אוכל עכשיו? האם הקדושה שספגת חודרת עכשיו עד האכילה? כי הצום הוא לא אידאל, האידאל זה האכילה. כך שבעצם שומר, התשובה כנתון, זה שיש נטייה כללית של כל ההוויה לשוב אל מקורה, זה נתון. האם הנתון הזה הוא בריא? תשובה, לא. מה? נכון. הצום מחפר, בוודאי. הוא מחפר על כל האכילה הגסה שהייתה כל השנה, על כל מה ששפלות העולם הזה הביאה אותי אליו. אז אני צריך לתקן את העולם הזה. צריך לשרוף את העולם הזה? לא. צריך לתקן את העולם הזה. כלומר, יש עלייה על מנת לרדת. איך כתוב בפרשת ויתחנן? ותקרבון אליי ותאמרו. הן הראנו השם אלוהינו את כבודו ואת גודלו. ודבריו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי. ועתה למה נמות? אבל ננסה להבין מה הם חשבו לפני כן ומה יתברר להם אחר כך. הם אמרו כזה, כזה דבר. היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי. אז מה חשבנו עד עכשיו? שכשאדם רוצה לדבר עם אלוהים הוא צריך למות. אז עד עכשיו מה רצינו? רצינו למות. כי חשבנו שזה כדאי. הרי מה האדם לא יעשה כדי לדבר עם אלוהים? ידבר אלוהים את האדם, כדאי למות בשביל זה. אבל היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי. ואתה למה למות? עכשיו כבר אין צורך למות. מובן? גילינו שאפשר לחיות. הרי אתם יודעים, מה קרה בהר סיני? כן? בהר סיני פרחה נשמתם של ישראל. כן? חזרנו למעלה. ומה שמענו שם? איך מכינים את ארוחת הבוקר. נכון? איך מנהלים את המטבח. איך קוצצים את הציפורניים לפני שבת. זה מה שמענו שם. כלומר, הכל מתוך החושך בא לומר מה עושים. מדוע? משום שמה שפגשנו שם לא היה אור, אלא קול. אם אני פוגש אור, אז אני כמו יתוש שנמשך אל האור. אז המטרה שלי זה להישרף. אם אני שומע קול, אז אני שומע מישהו שאומר לי, תרד למטה, יש לי משהו להגיד לך לעשות שם. הבנתם את ההבדל? נכון. וזה לא היה טוב. כן, כתוב שהתורה אמרה לפני ריבונו של עולם. ריבונו של עולם, למי אתה נותן אותי? לחיים או למתים? אמר לה, לחיים אני נותן אותה. אם ככה, אז תחיה אותם. הוריד את טל של תחייה וקמו לתחייה. כן? זה העניין. אני אספר לכם סיפור. פעם, מישהו שהיה במנזר בתאילנד, סיפר לי, אתם יודעים מה אנחנו עושים במכון מיר? יש לנו הסכם סודי עם מנזרים בתאילנד. הם שולחים לנו יהודים, אנחנו שולחים להם גויים, עושים הפרק לכם. אז אתם יודעים שהמטרה של הבודהיסט זה להגיע להערה. הערה. Enlightenment. זה להגיע להערה. והיו כמה חבר'ה ישראלים, ישבו שם, הרי צריך לדעת, כדי להגיע להערה זה הרבה עבודה. אבל מה נעשה בשביל התיירים? הרי התייר הוא רק עכשיו גמר את הצבא, עוד 5 חודשים הוא מתחיל את הסמסטר הראשון, אז הוא צריך הערה לתיירים. אז יש קורסים מזורזים להערה. אז אתה יושב במנזר, 3 שבועות, התכונן. שלווה, אוכל צמחוני, שמחה, אהבה. אחרי 3 שבועות, יש לך 3 ימי בידוד. אתה יושב עם עצמך בלבד. ויהי ביום השלישי להיות הבוקר, הנשמה יוצאת. ואותו בחור שסיפר לי את זה, סיפר לי גם שהישראלים שהיו איתו אמרו, או, זה מעניין, זה מזכיר לנו את מעמד הר סיני. עכשיו, מה זה החוויה הזאת? החוויה הזאת זה מוות זמני. שאלתי את התלמיד שסיפר לי את זה, אמרתי לו, תגיד, מה השאיפה שלך אחרי החוויה הזאת? הוא אומר, השאיפה שלי זה לחזור לזה כמה שיותר. עד כדי, ועד כדי למות לגמרי ולא לשוב. כן? זה מעניין. כלומר, זה בדיוק מה שקורה כשנפגשים עם האור, אבל לא נפגשים עם הקול, עם הדיבור. ופה החידוש של התורה היה, החיים והמוות נתתי לפניך. אם אתה נורמלי, אתה תבחר במוות. אבל התורה חידשה ובחרת בחיים. תבחר בחיים, למען תחיה אתה וזרעך על האדמה. אז לכן, באמת מה ששאלתם על התשובה, שלכאורה התשובה היא מסוכנת, אני מסכים. לכן הרב קוק גם באורות התשובה אומר שצריך לחזור בתשובה מן התשובה. מצד שני אין לנו ברירה. כלומר, כיוון שהחיים האלה יש בהם הרבה שפלות, הרבה חטאים, צריך מדי פעם לעשות פעולה של ניקיון. אז נכנסים למעמקי הפנימיות שלנו, חוזרים אל עצמיותנו, מחפרים, ואז יוצאים שוב. בסדר? תשובה מהתשובה זה לא לחטוף. תשובה מהתשובה זה לא לחטוף. תשובה מהתשובה זה לחיות. ולכן הגמרא אומרת שבמשך 4 ימים אחרי יום הכיפורים, האדם, כל החטאים שהוא עושה לא נחשבים ב4 ימים האלה. מסביר הרב קוק בעולת ראייה, שזה כמו אדם שקיבל שוק חשמלי. אז בזמן ההתאוששות הוא עושה שטויות, אי אפשר לבוא אליו בטענות. בסדר? אבל מתי זה חוזר להיות נורמלי? ברגע שאפשר לבוא אליו בטענות, זה ביום הראשון של סוכות. אך ביום הראשון, אומרת הגמרא, מה זה ראשון? ראשון לחטאים. ראשון לחשבון עבודות. מכאן ואילך חושב. כן.
אני לא ברור לשלבון סיכות של דבר כזאת. אם האדם נברא על ידי הקדוש ברוך הוא, נברא אם הוא יוצא, נברא על העולם הזה,
לפועל
בשלב שהוא עוד לפני החטא, כל העשייה שלו, כל
הירידה
שלו
ליצור
תיקון.
למה
צריך
להירש
תיקון בחזרה ותיקון בחזרה
בחדרים? אנחנו עושים הרבה טעויות בדרך. לכן צריך מדי פעם לחזור אל השורש. בסדר? בסדר. טוב. מה הייתה השאלה שלך? עזרה.
הצדיקים הגורים, איזה עבודה יש לנו? איזה תשובה שיש לנו?
לפי זה, מהי העבודה של הצדיק הגמור, שהוא כל הזמן שב בתשובה? זאת תשובה של הזהות שלו. זאת תשובה של הזהות. כלומר, הוא כל הזמן בהתקרבות, עד אין סוף. זה משהו דומה מצאנו בקורבנות. בשביל מה הקורבן קיים?
לחפר,
זה הסיבה השנייה. אם חטאתי, אז הקורבן מחפר. אבל כשמו כן הוא, להתקרב. קורבן, מלשון קרבה. אני רחוק, רוצה להתקרב.
הרב, יש לי איזה...
אגב, לפי זה יוצא שהחוטא עולה טרמפ על התשובה. כלומר, מכיוון שהעולם ממילא עושה תשובה, אז גם החוטא עולה. איך כתוב? נהגו, כתוב במחזורים האשכנזים, מלפני 100 שנה, כתוב, נהגו, לעשות תשובה בעשרת ימי תשובה. זאת אומרת, הימים האלה נקראים ימי תשובה, לא בגלל שעושים בהם תשובה. הם ימי תשובה כי ההוויה בכללה שווה אל מקורה. ואז אתה גם כן עולה. עכשיו, למה דווקא בתקופה הזאת? זה התקופה של הסתיו. בסתיו יש נטייה מלנכולית. איזה נטייה כזאת להאביל את העולם. מילא הכל הולך ונעלם, הכל הולך ובלה. אז זו התקופה שבה נוח לנפש להיות נוגה ולעלות כלפי מעלה, וזה מגיע עד הפסגה באמירת קהלת בסוכות. הבל הבלים, הכל הבל. חוזרים אחר כך לקיץ, פסח, שיר השירים, אשר לשלומו וכו'. יש פה שאלה, האם התשובה היא בעיקרה לסור מרע או לעשות טוב? או שניהם במידה שווה? אם מדובר על תשובה על החטאים, אז העיקר זה אסור מרע. אבל התשובה שאנחנו מדברים עליה בינתיים איננה תשובה על חטאים כלל, אלא היא התשובה של הנשמה אל מקורה. כן.
בבקשה. אני לא מצליח להשאיר לזה משהו. אתה אומר, צדיקים כביכול זה אנשים שלא חוטאים. אני צדיק אמור, אדם שלא חוטא.
נו.
מצד שני, הלכה למעשה, אנחנו רואים שאדם אדם שהחיים שלו הם עשייה, למען הציבור, למען בכלל עשייה, הוא
בהכרח חוטא.
בהכרח חוטא, חייב לחוטא.
נכון.
אז מכאן אני מבין, צדיקים, זה אנשים שאיפשהו בורחים מעשייה.
נכון.
זאת אומרת,
נכון.
אם אני צדיק, אז אני לא עושה. אז אני צריך לבחור.
שאלה יפה מאוד. הבנתי את השאלה, אני רוצה קודם כל להסביר את השאלה שלך, וגם אני רוצה לענות על השאלה שלך. אתה אומר, אתה שואל על עצם המושג של צדיק גמור. כן? מה השבח בלהיות צדיק גמור? כי הרי איש עשייה שפועל למען הכלל, פועל למען תיקון העולם בכלל, לא ייתכן שלא יהיה חטא. אז יוצא לי כזה שהצדיקים הגמורים הם אנשים שקצת בורחים מהחיים. נכון? זה בעצם, ולכן מה האידאל הכל כך גדול של הצדיק הגמור? זו השאלה שלך, נכון? בסדר, יפה, אני רוצה לענות על זה. כתוב, אבל זה ייקח קצת כמה שלבים, כן? כדי לענות לך. כתוב, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. זה אומנם מחלוקת בגמרא, אבל יש דעה כזאת, נכון? אז מה זה אומר? שבעל תשובה יותר גדול מצדיק גמור. כן או לא? אם אני אומר, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, אז משמע שזה יותר גדול בעל תשובה מצדיק גמור, נכון? אתה מבין אותי? טוב. אבל מצד שני, המילה עומדים, יש לה קונוטציה של עצירה. אני הולך, אני עומד. אז אפשר לומר, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, הם ממשיכים. מדוע? בגלל שהמוטיבציה של הבעל תשובה, לעשות תשובה, מה היא? הוא רוצה לתקן את החטא. גמר לתקן את החטא, עומד. הצדיק הגמור, המוטיבציה הפנימית שלו, איננה תיקון החטא, אין לו חטא. אז הוא לא יכול לעמוד, הוא ממשיך. נכון? אבל מצד שני, מצד שלישי עכשיו, אנחנו לא יכולים להתעלם מפשט המאמר, שפשט המאמר אומר שיש מעלה לבעל התשובה. אז לכן אנחנו מוכרחים להגיע להסבר האמיתי. כשאני מתחיל את התשובה שלי, אני מוטרד כי אני רוצה לתקן את החטא. עשיתי חטא, אני רוצה לתקן. אז אני עושה כל הזמן בתשובה על החטא. גמרתי לתקן את החטא, פתאום אני מגלה בתוכי מישהו אחר שהיה שם. הצדיק הגמור שהיה בתוכי. ועכשיו הוא ממשיך. כלומר, במקום שבעלי תשובה עומדים מתשובתם, צדיקים גמורים שבתוכם אינם יכולים לעמוד אלא ממשיכים. יוצא לפי זה, שמי שהיה מוכן להתלכלך, זה יותר גדול. בסדר? להסתכל, נתן לך דוגמה. תראה, כתוב בגמרא על ארבעה אנשים שלא חטאו אף פעם. כן, איך כתוב? ארבעה מתו בעטיו של נחש. מי הם הארבעה? מי הם הארבעה?
ישי,
אבי דוד. נו, הלאה. טוב, אני אעזור לכם. בנימין בן יעקב, עמרם אביו של משה, ישי, אביו של דוד, וכלאב, בנו של דוד. מה המשותף לכל ארבעת אלה?
אבא של ובן של.
נכון? בנימין הוא בן של יעקב, עמרם, אבא של משה, וישי וכלאב, אחד אבא, שני בן של דוד. עכשיו, יעקב, משה ודוד, לפי זה, הם כן חטאו. נכון? כלומר, ומי קידם את ההיסטוריה יותר? אלה החוטאים או אלה הלא חוטאים? אלה הלא חוטאים, אלה החוטאים דווקא, כן? כלומר, יעקב הקים את עם ישראל, משה תורת ישראל, דוד את ארץ ישראל. נכון? עם ישראל, תורת ישראל, ארץ ישראל. שלושתם, בלעדיהם, מי היינו? זאת אומרת, מה רוצים להגיד לך? אם אתה עומד מחוץ למאורעות, אז אתה יכול להיות שלא תחטא. אבל אם אתה רוצה לקדם את העולם, אתה צריך להיות מוכן בסיכון הזה. מה בסיכון. מה עדיף? מזו בחינה. מה יותר כדאי או מה יותר אידיאלי?
מה צריך? מה שהם רוצים
ממני. הוא רוצה אידיאליסטי. כלומר, תהיה מוכן גם לסיכון הזה של החטא. נכון. אני רוצה להסביר את זה. אם אתה רוצה, אם אדם מחפש את הכדאיות שלו, אז כדאי להיות ראש קטן. בסדר? כי זה הכדאי. אבל אם אדם הוא אידיאליסט, אז הוא צריך להיות ראש גדול. צריך להיות מוכן גם לעשות פשלות.
ולשלם את המחיר.
לשלם את המחיר, אז מה? זאת אומרת, איך לומר, האם זה כדאי להיות אידיאליסט? מה אתה אומר? זאת שאלה שהאידיאליסט לא שואל. אידיאליסט לא שואל אם זה כדאי. לא. טוב, אז זה, עכשיו, כל מה שאני אמרתי לכם זה יפה, נכון? אבל השאלה היא, האם הרמב״ם מסכים עם זה? הרב קוק בטוח מסכים, אבל אני פה, אם כן, יצאתי לספרות גבוהות מאוד, אבל הרמב״ם מדבר על החטאים פה, לא? כל המצוות שבתורה, בין עשה, בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון, בין בשגגה. אז איפה אתה מדבר על תשובת ההוויה וכל מיני דברים כאלה? אל תתרחק מהפשט. אל תנצל את האינטרנט בדמגוגיה. תשובה. תסתכלו עוד פעם בדבר הרמב״ם. אני קורא. כל המצוות שבתורה, בין עשה, בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון ומשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות. שימו לב לכפילות. כשיעשה תשובה וישוב מחטאו. הרמב״ם לא סתם מבזבז דיו. אני רוצה לבזבז שני דברים שונים. ישוב מחטאו, זה אני הבנתי. מה זה כשיעשה תשובה? כשישוב אל השם. כלומר, הטבע הבריא של נשמתו מביא אותו לשוב אל השם. אז כשיעשה תשובה מצד טבע נשמתו, בלי כל קשר לחטאים, וזה יקרה בטוח, לכן הרמב״ם לא צריך לכתוב שיש מצווה כזאת. וממילא, כשהוא יעשה תשובה, הוא גם ירצה לשוב מחטאו, כי הוא ירגיש שהחטא מעכב. אז יש מצוות וידוי, חייב להתוודות. אתם רואים שכל מה שהרב קוק כתב באורות התשובה, הרמב״ם כתב בשתי מילים. אבל שתי המילים האלה, אובו משמעותיות. יש פה שאלה. אם צריך לעשות תשובה על התשובה, האם גם השם עושה תשובה על תשובתו? בוודאי. איך לא? הרי הקדוש ברוך הוא מקיים כל המצוות, לא? מעצמו. איזה שאלה. כן.
הרב יכול לחזור על המסקנה של הרמב״ם.
אני חוזר פה לדברי הרמב״ם. כל המצוות שבתורה בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון בין בשגגה, כשיעשה תשובה פסיק וישוב מחטאו פסיק, חייב להתוודות, נקודה. אז אני רוצה להבין מה ההבדל בין החלק הראשון לשני. הרי כלומר, כשיעשה תשובה זה הראשון, וישוב מחטאו זה השני. ישוב מחטאו אני מבין, יש לו חטא ומתקן, אבל מה זה הדבר הראשון כשיעשה תשובה? אם זה מחטאו, הרי הוא אומר את זה כבר בפעם בבא השנייה, נכון? אלא מכאן שיעשה תשובה, הכוונה שיש התעוררות של טבע, מכוח טבע נשמתו לשוב אל מקור החיים. הוא עושה תשובה וזה יקרה בטוח, לכן הוא אומר כשיעשה תשובה, זה פשיטה, זה מובן מאליו, לא צריך בכלל להגיד לו. כן, מה אתה אומר?
כשהרמב״ן כותב שאדם חייב לעשות תשובה,
כן.
הוא מתכוון לתשובה הראשונה או לתשובה השנייה?
כלומר, לתשובה של חזרה לקדוש ברוך הוא? הרמב״ן מתכוון לתשובה מהחטא. כן. ולכן, כיוון שיש הרבה חטאים, לכן ההלכה דיברה בעיקר על התשובה מן החטא. וגם ההלכה היא דבר מעשי. ההלכה לא עוסקת בהכרה הפנימית. לכן ההלכה נותנת את הרושם שכל העניין של התשובה זה על החטא. כי מצד האמת זה משהו אחר לגמרי. התשובה זה קודם לכל. טוב, עד כאן להיום.